שלום לכולם. עצרנו בשיעור הקודם ברגעים הדרמטיים שבהם שאול, שלא עשה את דבר השם, הולך לקראת שמואל, כי הוא בא להגביל את פניו, רואה אותו בא, הוא הולך אליו, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. אם אדם צריך להגיד על עצמו, עשיתי, זה כבר מחשיד. מה גם שהוא מדבר עם הרועה. יש אגב שתי דוגמאות כאלה, אולי יש יותר בעצם, תחשבו, של אדם שעמד מול נביא, מבין מה זה נבואה, ולא קולט אותה. זה שאול מול הרועה, הרי הוא דרך לו על הרגל כשהוא הלך לחפש אתונות. אמר לו, איזה בית הרועה? הוא אמר לו, אנוכי הרועה. אמר לו, אתונות אשר לאביך, אל תדאג, נמצא. הוא לא דיבר, הוא עוד לא שאל, עוד לא שום דבר. זה רואה, הוא רואה. הוא רואה אותך, הוא רואה את מה שאתה עושה. השני שאנחנו יודעים עליו, שהוא באותה מדרגה, אולי אפילו יותר חמורה, גחזי. נערו של אלישע. נכון? שנעמן בא להתאר מהצרת, בספר מלכים ב', והוא אומר לו, מה אני אשלם לך? הוא אומר לו, תלך לשלום, לא צריך. ואז גחזי רץ אחרי נעמן, הוא נורא נבהל, הוא רואה פתאום שאנשים רצים אחריו. אז הוא הופך בעגלה, הופך, מסתובב, אומר לו, מה? אז הוא בדיוק הגיעו איזה שני כמה נערים לנביא, הוא ביקש אולי תיתן להם איזה משהו. אז הוא נותן לו ככה, נותן לו ככה. ואז שהוא חוזר, אז אלישע שואל אותו, גחזי, מאין ולאין, ואיפה הסתובבת? אז לא עשה עבדך, אלא אנה ואנה. הלכתי לפה, הלכתי לשם. ולא הלך ליבי כאשר הפך איש מעל מרכבתו. וצרעת נעמן, העת לקחת כסף וזהב ואת הבגדים, וצרעת נעמן תדבק בך וזרעך. אדם שעובד עם נביא, נערו של נביא, ולא מעריך את זה בכלל, הוא משלה את עצמו שהנביא לא רואה. זה לא יאומן. הוא אומר, הקימותי את דבר השם, מה אתה חושב? לכן הוא אומר לו, הרף, הרף. הנה הפסוק שהגענו אליו. ויאמר שמואל לשאול, הרף, עזוב, חדל, ואגיד עליך את אשר דיבר השם אליי הלילה. ויאמרו לו דבר, וזה דיברנו בשיעור הקודם, כל הדורות צועקים, תגיד לו כבר, תדבר אליו, תן לו בראש. ויאמר דבר. ויאמר שמואל, עכשיו רואים אגב במשפט הבא שנקרא, ששמואל כבר יודע בעצמו את הסיבה. הוא כבר מבין את הסיבה. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך. זאת הסיבה. ומה האדם יכול לעשות מתוך אי החשבה עצמית, מתוך שהוא לא מעריך את עצמו. הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה אדוני למלך על ישראל, וישלחך אדוני בדרך, ויאמר לך והחרמת את החטאים את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם, ולמה לא שמעת בקול אדוני? ותעת אל השלל, ותעש הרע בעיני אדוני. בבת אחת, שמואל שופך עליו את הכל. נו, ואתה עכשיו רואה שהרואה רואה? תראו מה זה התכחשות, זה לא יאומן. קטון אתה בעיניך. אגב, על הקטון אתה בעיניך, עוד נזכיר, נחזור על מה שלמדנו בשיעורים קודמים, שהוא אחד הבעיות שיש ביחס, ביחסים בין שמואל לשאול, זה בפרשנות החילונית לתנ"ך, וגם בפרשנות חרדית. יש דבר כזה. ספרים שכותבים חרדים, שיש שם דברים יפים מאוד, אבל יש איזו חולשה שהדמויות צריכות לצאת צודקות. ואז אתה אומר לעצמך, אם כל כך צודקות, אז למה הם ירדו לטמיון? אז נכון שחטאים שלהם, הם מספרים על חתונת ה... איך זה, בחסידות יש לזה שם, אני לא זוכר את השם. נכדתו של רב לוי יצחק עם ביתו של האדמו"ר, עם נכדתו של האדמו"ר הזקן. חתונה ידועה. נכדתו של רב לוי יצחק עם בנו של, עם נכדו של האדמו"ר הזקן. חתונה מאוד מפורסמת. שבהם בירך האדמו"ר הזקן את רב לוי יצחק, שבהם שניהם תלמידים של המגיד, חברותא. וזה אומר לו, שיזכו החתן והכלה לכל טוב ברוחניות ובגשמיות. אז אומר לו, מה זה הקדמת רוחניות ל... הוא אומר לו, מה, בגשמיות או ברוחניות, הוא אומר לו, אני חושב. נתן לי בגד לחם לאכול, בגד ללבוש, כן, גשמיות ורוחניות. בגשמיות וברוחניות, הוא אמר לו. אז אומר לו, מה זה גשמיות לפני רוחניות? זה מה שחשוב, שיהיה גשמיות ורוחניות. אז הוא אמר לו, ככה אצל יעקב אבינו, הוא ביקש. הוא ביקש, ונתת לי לחם לאכול, בגד ללבוש, והיית לי לאלוהים. זה השלבים. אז קודם גשמיות, אחרי זה רוחניות. אז הוא אומר לו, וכי רוחניות שלנו זה כמו רוחניות של יעקב? אז הוא אומר לו, וכי גשמיות שלנו זה כמו גשמיות של יעקב? לא צריך להבין, זה מדובר פה באמת אנשים שדבר אלוקים היה נדבר אליהם. אבל מצד שני, כשאתה מנסה למשוך את היריעה על צד אחד, אז יוצא שהקדוש ברוך הוא לא בסדר. כן? אז יגידו, דקדק איתו כחוט השערה. ולשני הכיוונים, גם החילוני וגם לחרדי, קשה מאוד עם המילים של שמואל. אז החילונים מאוד אוהבים את זה. הם אומרים, הנה אתם רואים, לא נתנו לו צ'אנס. שאול הוא הקוץ בתיאוקרטיה. הוא מאיים על התיאוקרטיה. יש תיאוקרטיה, שלטון הדת, הכהנים, והם אומרים במחקר, חוקרים, זה אקדמי, זה מחקר תנכי, הם אומרים משפט כזה יפה. הם אומרים, שמואל הוא יליד בית אלי. הוא גודל וחונך במשטר הכהונה, שזה משטר דתי. רק שכחו שהוא באמת זה שהרס את המשטר הזה. הוא זה שהפיל אותו. הוא בא משם, הוא תיאוקרט, שלטון הדת. ולכן הוא לא סובל מלך כזה חילוני, שיש לו שיקולים דת לאומיים, ודת ומדינה לא צריכים להיות מורבבים ביחד. ולכן הוא שם לו רגליים. הוא לא נתן לו צ'אנס. הוא נמינה אותו בלית ברירה, כי העם רצה. נכון? זה סיפור כזה, כן? זה גם נותן מוטיבציה. טוב, אם העם ידרוש, אז הדת תלך להזזל. אז בואו נמריד את העם, נעשה תקשורת, נגיד נגד הדת, כל מיני דברים. זה מקרין, אתם רואים? הוויל ושפילנס המודרני מקרין על הקריאה התנכית. מוצאים שם את עצמם, כמים פנים לפנים. והצד החרדי לא מתייחס לזה שלא נתנו לו צ'אנס, אבל זה מאוד קשה, המילים שמתיח. כי מה תצדיק אותו אחר כך? אם שמואל אמר כאלה דברים עליו, טוב, אז שמואל מותר לו, אתה לא שמואל. נכון, אני באמת לא שמואל. אבל אני קורא את מה ששמואל אומר, אני מנסה להבין מה הוא אומר, ולהתייחס בכבוד לכל מילותיו. הוא אומר לו, מעשת בדבר השם, הוא יגיד, עוד לא קראנו, מעשת את דבר השם. אז אני צריך לתת לזה, אז באמת בפרשנות, נקרא לזה הצדקנית, כאילו הניסיון להצדיק את שאול, הם מדברים על צדיק שנופל. יש מושג, שבע יפול צדיק וקם. שבע יפול צדיק. זאת אומרת, יש תכונה לצדיקים, זה מופיע בחזל אגב, זה דברים, רק שהם משאירים אותם ברובד הזה, אז זה לא עומק פשוטו של מקרא. זה פירוש שמשמש צרכים של לפעמים לא מבינים איך באמת אנשים גדולים חוטאים ונופלים. אז לא מבינים. אל תכניס את ראשך שם. אבל שמואל דחף את הראש שלנו ישר. אז בוא נפרק את שני הצדדים האלה. קודם כל, האם שמואל לא נתן לו צ'אנס? אז אני אזכיר לכם מה שכבר דיברנו, ולדעתי גם את מה שאני אומר לכם עכשיו, כבר אני חושב אמרנו, אבל תמיד טוב לחזור. זה נושא חשוב מאוד. תשימו לב שהוא אומר לו, הלא אם קטון אתה בעיניך, עכשיו הוא אומר לו את זה, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. אתה לא מודע למה שאתה צריך לעשות? אתה המלך. ובהמשך נבין הרי למה שאול בכלל נכשל בדבר הזה, הוא נכשל כי הוא רצה להוכיח שהוא המלך. והוא ירא את העם, כי אם הוא לא יעשה את מה שהעם אומר לו, הוא לא יהיה רלוונטי. מי יתייחס אליך? אתה לא תהיה מלך. אתה רוצה שנעשה את מה שאתה אומר? תעשה מה שאנחנו אומרים, הדדי. אתה רוצה להיות מלכנו? תדבר אלינו יפה, נתייחס אליך. אתה לא מלך של העם. השם מלך אותך, השם המליך אותך, אתה מלך שלו. שכחת של מי אתה? ולא רק שהוא לא הכשיל אותו בזה, הוא מלכתחילה כשהוא הלך ונתן לו את המצווה הזאת ביד, שמואל חרד עליה חרדה גדולה. זה כמו לתת לילד קטן בן שנתיים סמארטפון, להבדיל. בסדר? מה הוא יודע לעשות עם זה? אגב, עם צ'יק צ'אק, ילדים צ'יק צ'אק עושים עם האצבעות, אה? עושה לך, פתאום יוחק לך כמה קבצים, יוריד את זה, חייג לסבתא, כל מיני דבר. אבל זה בסוף גם יזרוק את זה לשירותים. נכון? הוא לא... זה קטן, מה זה קטן? שנותנים לו דבר ביד ולא יודע לשמר. ונשנה שאול במולכו. זוכרים את הפסוק המזעזע הזה? ונשנה שאול במולכו. ואתה נותן לו פלאפון, סמארטפון ביד. חרדה גדולה. מה?
למה באמת בחרות?
אתה רוצה שנחזור על כל השיעורים? זה צודק. אין טוב ממנו. הוא אומר, אין טוב ממנו. איפה זה התפספס? זו שאלה שנצטרך לחזור אליה, בוודאי. לא מספיק הדגשנו את זה. וגם עכשיו כשרואים את גודל התהום, ניחמתי כי המלכתי. אז זאת אומרת, ריבונו של עולם, הלא, אתה יודע הכל בראשית אחרית, הכל לנגד עיניך, אז מה... אז מה למה מלכתחילה בכלל? מי מנע ממך לא להמליך אותו? תמליך את דוד ישר, את גרופית של דוד. אבל תדעי לך שאם היו ממנים את דוד לפני שאול, אסון כזה... יפה מאוד, יפה מאוד. אז קודם כל, איך העם מתקדם מהמלוכה של שאול, זה צריך לעמול הרבה, זה לפנינו. ותראי, העם גם איבד הרבה מאוד. זאת אומרת, יש לפעמים מצבים שזה טראומה, הרי שאול לא נעצר פה, נכון? אחד הדברים הגדולים כנראה ששאול עשה והחשובים ביותר, זה העובדה שהוא מעך את דוד המלך. וזית שמוחים אותו יוצא שמן. שמן ססון את חבריך. וחבר כזה, מי צריך... אבל תראה את האהבה שהייתה ביניהם, זה מין טירוף כזה, שמצד אחד אהבה, מצד אחד ויונתן בתוך כל הסיפור הזה, זה לפנינו. To be continued. אז יש מה ללמוד. אבל באמת העובדה שבאמת דוד יכול היה להבין מה זה מלכות מתוך האנטיגוניזם. ולפעמים כשאדם לא עושה את הדבר ישר, אז נעשה על ידו דבר. זה כמו הגלות. כשעם ישראל לא מפיץ את שם השם בדרך ישרה, בדלת הראשית, אז הוא מסיד, זה דרך הרובות, דרך החלונות, דרך... הרובות זה משל, כידוע, לעיום שבגלויות. אז זה נעשה בסוף, נכון? בסוף איך אנחנו יודעים שאנחנו עם סגולה? כי הנאצים החליטו להרוג אותנו מכל העמים בעולם. סימן שאנחנו משהו מיוחד. אבל אפשר להבין את זה מתוך עצמנו, לא צריך שהנאצים יגידו לנו את זה. גם יהודים לפלסטינה הם צעקו, ככה הם התחילו. וזה מה שהציל את מדינת את ארץ ישראל. שיהדות גרמניה עלתה לארץ, מי שעלה, מי שברח לפה, ויצר שינוי דמוגרפי איכותי ביותר, לא בכמות, באיכות, שאחרי ועדת פיל, הם אמרו שזה יהיה בלתי הפיך. המדינה היהודית שתקום על שליש מחבלי ארץ ישראל, שליש, תכנית החלוקה, המדינה הערבית הייתה אמורה לקבל שני שליש, אבל בסעיפי ההחלטות של ועדת פיל, שני שליש מהתלג של מדינת היהודים יינתן לערבים. תגידו למה, אנחנו נעבוד והם יקבלו את הכסף? ואחרת לא יהיה שוויון בין המדינות וימשיכו להרוג את היהודים. אז צריך לתת להם כסף שישתקו. ועדת פיל. מעניין, לא? נשמע מוכר. גם היום זה ככה. אנחנו נותנים להם כסף, הם לא משלמים לנו לחברת על החשמל שהם צורכים, אתם מממנים להם חשמל, והם עוד יורים עליכם טילים. עלינו, לא עליכם, עליי. מה נעשה? אז אני אומר, החישול הזה בעצם, זה מה שיצא משאול. משאול יצא חישול. תכתבי, משפט, סלוגן. מה יצא משאול? חישול. דוד המלך נהיה מחושל ממנו. אבל זה to be continue. עכשיו בואו נחזור לשמואל. שמואל, לא רק שהוא מודע לזה, הוא מפחד, חרד על הדבר מאוד, כמו שאלי היה חרד על ארון השם, שמואל חרד על המצווה הזאת. ביד מי ידע הנביא ביד מי הפקיד המצווה הזאת? מלך ישראל הראשון, מלך, שלוש מצוות נצטוו ישראל, למנות להם מלך, מינו להם מלך, תן להם מלך. מצווה שנייה, למחות זרעו של המלך. כך, תעשה את זה, זה מצווה שלך, אתה המלך. אבל כיוון שהוא יודע שהוא קטון בעיניו, ויש סכנה גדולה מאוד שזה יתפספס, הוא מראש אומר לו, תחזרו לפרק ט"ו פסוק א', ויאמר שמואל אל שאול, אותי שלח אדוני למשוחך למלך על עמו על ישראל. ואתה שמע לכל דברי אדוני. תסתכל לו בעיניים, הוא משקר לו בפרצוף. דיברנו על זה, לא? אז, אבל עכשיו לא, אז לא הבנו את גודל המשמעות של זה. הוא הופך לו את האמת ההיסטורית, זה לא מה שקרה. אני צריך לקרוא ככה, אותך שלח השם אליי והמשכחה, נכון? או מהר לתקן שם, תקן שם וכתוב, ויאמר השם אל שמואל, לך מלא פחחה שמן ולך אשלחך אל שאול, אל קיש בן עבדון, ככה קוראים לו קיש בן עבדון, גבעונה, כי ראיתי בבניו מלך על ישראל, לא לי, בסדר? בלי לי, זאת השירי לדוד. ראיתי בבניו מלך על ישראל. זה לא מה שכתוב. שמואל לא רצה, שמואל חשב שזה לא טוב, אתן לך מלך באפי ויקח בעברתי, הוא הבין שזה בתרעומת הם ביקשו, הם מבקשים את זה לעצמם, הם לא באמת מבינים. אבל הקדוש ברוך הוא אומר לו, שמע בקולם, תעשה מה שהם אומרים. בדרך שהאדם רוצה ללך, מוליכין אותו. בדרך שעם ישראל רוצה ללך, הוא הולך לבד, כבר לא צריך להוליך אותו. לא שואלים, אין מי שיעצור אותו. לכן הוא קורא לו, זה יעצור בעמי. זה יעצור בעמי. כי הם מדרדרים למקום לא טוב, בבקשת המלך. למה הוא טוב? להפוך אותם להיות נאמני נבואה. דיברנו על זה, זה סיכום טוב וחשוב. ועכשיו כששמואל רואה שהוא הולך לקבל את המצווה הזאת, הוא מבין שכל החטאים, כל הנפילות של שמואל, של שאול עד כה, נבעו מזה שהוא בן שנה במולכו. בן שנה שהוא במולכו, פירוש הדבר, שהוא מסתכל על אבא ומסתכל על אמא. למה הוא הקריא ולא חיכה? למה הוא עשה כך ולא עשה אחר? כל מה שהוא פעל, שמואל פתאום מבין איפה הבעיה הרוחנית שלו. למה הוא נכשל עד כה? ניתוח מצב. בדיוק השבוע נתתי שיעור על רבי עקיבא. האם רבי עקיבא הבין שתלמידיו לא נוהגים כבוד זה בזה? שאלה מספר אחת. שאלה מספר שתיים. אם הבחין, אם לא הבחין, שאלה למה הוא לא הבחין? זה שרב מלמד ולא רואה מה תלמידיו עושים. שאלה שתיים. אם הבחין, האם עשה משהו למנוע? שאלה מספר שלוש. אחרי שקרה אסון, האם הוא הפיק לקחים? האם השתנה משהו מאז? ואיך השתנה? ואיך הוא שינה? אתם מבינים שעל כל השאלות האלה יש תשובה. ורבי עקיבא יוצא רבי עקיבא, כמו שצריך. הוא ראה, הוא הבחין, הוא ניסה לשנות. לא תמיד זה בידו של אדם. אז שמואל רואה, מבחין, ואין לאל ידו. כי לכל אדם יש בחירה חופשית. הרבי יכול ללמד אותנו, ואהבת לרעך כמוך, ואני מסתכל על השני ואומר, בסדר, כמוני. בסדר. אני אוהב אותך כמוני. שאלה מה אני אוהב אותי. אותי אני אוהב. זה לא פשוט. הרב יכול לקחת את הסוס עד השוקת, אבל לא יכול להכריח אותו לשתות. ושמואל מבין במשפט הזה שהוא עושה, שהוא אומר לו, משמבש לו את מעוות טיפה את האמת ההיסטורית, משקר מפני משנה מפני השלום. שיהיה שלום פנימי בתוך שאול. תרגיע, אתה לכתחילה. אתה לא צריך להוכיח לאף אחד. אותי שלח השם למשוכך למלך. אתה מבין מה זה אומר? אתה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז תעשה רצונו. תראו לכל מצווה עכשיו. תראו איזה מילה שאול לא הבין את זה. זה גם מצווה קשה מאוד לקיימה מלחמת עמלק. אבל שאני אבין את זה. נכון? אותי שלח השם לחיות פה. והשמע בכל השם. המשפט יפה. מוסר השכל לכל אדם. אתה מבין שהשם שלח אותך לפה? אז תעשה מה שהוא ביקש ממך. תעשה את שליחותך. תעשה. אין נביא שיגיד לך מה? אז תנסה באותיות התורה להגיע. באותיות התורה הן גדולות מנבואה. לפעמים יש שם דברים. אם אתה לא בטוח, תשאל. תלך עד הרואה, מי שכן רואה. למה נועדת? הוא מנסה לכוון אותו בדיוק לייעוד שלו. ואיזה מפח נפש לשמואל כשהוא שומע שזה לא הצליח. הוא חרד לדבר. חרד לדבר. אז נגד כל הדעה הזאת שאומרת שהוא, אגב, אחרי שהוא עוזב אותו בסוף הפרק, וילך שמואל הרמתה ושאול עלה על ביתו גבעת שאול, ולא יסף שמואל לראות את שאול עד יום מותו, כי התאבל שמואל אל שאול. התאבל שמואל אל שאול. אל, כמובן ליבו יצא אליו, כמו ליבי יוצא אל. מה זה ליבו יוצא אל? הוא אהב אותו, זה מעשה ידיו. הוא לא אומר, טוב, ידעתי שזה לא ילך. אך, החילונים האלה, לא יודעים לנהל מדינה, שישרף המדינה הזאת. הוא מתאבל על זה, הוא אומר, זה אסון נורא, איזה צער. שזה no way back, אין יותר חזור. מה שאנחנו כן צריכים לשאול את עצמנו עכשיו, למה הקדוש ברוך הוא עשה את זה, no back? בסדר, הוא יגיד, סליחה, טעיתי, טעינו. למה? שתיים וגמרנו. אין לו יותר צ'אנס. למה? שאלה עצומה, נכון? התשובה כתובה, ממש. איפה התשובה כתובה? יען מאסת את דבר השם. וזה אנחנו צריכים להבין. מה המאיסה בדבר השם שיש כאן? מה זאת אומרת ששאול, ובפרט עכשיו אני לוקח את הפירוש החרדי לדמותו של שאול, שהוא ודאי היה אדם צדיק, הוא ודאי קיים מצוות. אין לך מלך דתי יותר ממנו. על בר כוכבה, שהוא שיא החילוניות, פתאום בחפירות ארכיאולוגיות מוצאים, שהוא שלח וביקש, נא תשלח לי כך וכך אתרוגים ולולבים, ואני אתן לך הדסים מעין גדי, נכון? מצות לפסח, יש הגרת שלו, מצות לפסח. מצאו את המשקולת שלו, ידידי הטוב, יאיר צורן, מצא את המשקולת שאיתה הלך האגרונימוס, זה שאחראי על השוק, זאת אומרת שהוא היה מלך. היה לו איש שמבקר בשווקים ובודק שיש להם אבן שלמה וצדק, עם צדק. קיים את התורה. יש אגרות של בר כוכבה שהוא מפעיל בהן כפייה דתית. שהוא אומר שם למישהו, אם לא תעשה ככה וכך וככה, לא זוכר כבר איזה מצווה הוא מדבר, אני אחוות בכם. במילים פשוטות. תקבלו מה שמגיע לכם. כן? מלך ש... אז אומרים עליו, הוא מלך חילוני. רבי עקיבא אגב תמך במלך הזה, כזכור לכם. כדינו הוא מלכה משיחה. זהו, מלך המשיח. או הוא או כמותו. לכן רבי עקיבא לא טעה. הוא מראש אמר כדין, בירושלמי כך כתוב, כדין הוא מלכה משיחה. הוא לא אמר דין הוא. כדין הוא, בוא נראה, ככה זה צריך להיות, בוא נראה. לכן הרמב״ם פוסק כמו רבי עקיבא. כי דימה, הוא לא אומר טעה, דימה הוא וכל חכמי דורו. אז יש איזה יוחנן בן הגדגודה אחד שאמר, לא, זה לא יכול להיות. לא הוא, יעלו עשבים ולחייך, אבל כמה הלכות יש מיוחנן בן הגדגודה וכמה הלכות יש מרבי עקיבא. אז הרמב״ם פסק לא כמו יוחנן בן הגדגודה, אלא פסק רבי עקיבא. אגב, זה שוב מראה שהרמב״ם, מי שלומד גמרא וירושלמי ורמב״ם, יודע שהרמב״ם בהרבה מקרים החשיב את הירושלמי יותר מהבבלי. בדיוק במקומות כאלה, שזה סיפור. כי הם היו יושבי הארץ, הם ידעו. אם בבבלי כתוב בר כוזיבה, ושם כתוב דרך כוכב, אז הוא לא יקרא לו, את מבינה? בן כוכבה. דווקא שהוא כותב כוסבה דווקא, עכשיו דווקא אין כותב כוסבה, אבל הוא מבין שזה שם של עיר, זה לא אכזבה שהוא יכזב. וגם שהירושלמי יודע את הסיפור, כדי נו מלכה משיחה. אני חוזר לכאן, לסיים איזה נקודה אחת. שימו לב, אחרי כל הניסיון והאמירה הזאת של שמואל, שמלכתחילה הוא ניסה למנוע אותו מלהגיע לסיטואציה הזאת של קטון אתה בעיניך, שזה הכי לא לעשות. והוא אומר לו בפסוק כף, ויומר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול אדוני, ואלך בדרך אשר שלחני אדוני, ואביא את הגג מלך עמלק ואת עמלק החרמתי. עכשיו כשאנחנו שומעים את זה, זה כל כך מצמרר. הרי שמואל לא ידע מה בדיוק קרה. הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, רק אמר לו, הוא לא עשה את מה שאמרתי. ובשיעור הקודם, קראתי לכם אפילו כשסבא שלי לימד אותי, הוא מכל הצון הזה באוזניי, אז מה אני הכבשים האלה שאני שומע? אבל מאיפה יש פתאום קולות של כבשים במחנה? מה יש, גייסתם את חיל הכבשים? מה קרה? איך יש קולות של בקר? לא, זה בנו מהמלכי. אז הוא כבר הרגיש, טוב, נו, מילא, צון הוא בקר לזבוח, זה... כל המחוסר בילה עם בילה מעקבתו, רק צריך להעמית אותם בקורבן, בסדר. פתאום נחשף את האמת, הוא חס על הגג, ואבי את הגג, מה הבעיה? רק את הגג הבאתי. ותראו איך שזה כתוב בהתחלה, בפסוק ת', ויחמול שאול והעם על הגג. פני הדור כפני המלך. שאול חס על הגג, וננסה להבין בהמשך למה, דיברנו על זה קצת, אני חושב, מציב לו יד, נכון? דיברנו? מציב לו יד, דיברנו, אז הנה, גזר הוא חס על הגג. הוא רוצה להראות לו, הנה, לנבל הכרמלי, אתה רואה שאני המלך? אותי שלח השם להרוג את המלך. אני האמיתי, כמו שכתוב ברמב"ם, שלוש מצוות נצטוו ישראל. אז אני המלך, מהקדוש ברוך הוא אני המלך. אתה הולך להוכיח בעזרת המצווה של התורה, איש תמיש בתגה חלף. אתה משתמש בכתרה של תורה להוכיח שאתה המלך? לא שווה כלום. צערנו צריך לעצור פה עד השיעור הבא.